שלום וברכה. אנחנו היום נעסוק פרשת שילוח הקן, פרשת כי תצא, שעוסקת במצוות שילוח הקן. ננסה, בגלל שהיא נושא עמוק מאוד והמון המון פרטים יש בו, אנחנו ננסה לגעת בכמה דברים, יש כאן ממש חוברת מולכם, ננסה לגעת בעיקרי הדברים. נגיד, פרשת כי תצא, יש בה המון המון פרטים, ונראה שהם לא קשורים אחד לשני, אבל הם קשורים אחד בשני, כמו שרש"י מנסה לסדר את הדברים. זה כמו שראינו מצוות בן סורר ומורה, כי תצא למלחמה על אביך, והיית שטיפת תואר, אתה לוקח שטיפת תואר, ואחרי זה נוצר בין השנואה ובין האהובה, ואחרי זה נוצר לך בן סורר ומורה. אומר רש"י, הדברים קשורים בזה בזה, אתה הולך, לוקח שטיפת תואר, נוצר מציאות בבית שהיא בין האהובה בין השנואה, ואז נוצר משהו שהוא משבר בבית, שגורם לבן סורר ומורה. האם מה שילוח הקן נכנס כאן בתוך המצוות, תנסה לחבר את הדברים, מה זה שילוח הקן? מה זה המצווה הזאת? עד שכדי שיש בה שכר כזה גדול, שמצוות אריכות ימים, מצוות שילוח הקן. איך יכול להיות שמצווה שאדם הולך בדרך, רואה איזה קן ציפור, עושה מנפלף את האם, ואמר לה, שלח תשלח את האם, ואז הוא לוקח את ההפרוחים, הוא זוכה לכזה שכר ענק של איכות ימים. כיבוד אביהם זה מצווה שנאמר על מן איכות ימיך, אבל שם כתוב אדם שבאמת צריך לעסוק במצווה, שכמובן גמרא שזה דבר שקשה מאוד לעסוק בו, וכשגמרא מביאה חכמים, איך היו עוסקים עד כדי ממש מעשים כאלה גדולים בכיבוד אביהם. וזה מצוות שילוח הקן, איפה נכנסת פה? אני אעשה להבין, הרבה מהמפרשים ניסו לעמוד על עומקה של הפרשה, של הנושא הזה, וננסה להתחבר הדברים אחד לאחד. בסדר? בואו נתחיל. קודם כל, הגמרא, מסכת חולין, דנה, בנושא של בדף קופלמת ח', משנה שמה, שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. הלכה, גם בימינו, זה לא מצווה שרק בארץ ישראל, בפני הבית, שלא בפני הבית, גם כשהם בית מקדש, אז גם היום יש מצוות שילוח הקן, תגיד רק, זה היה מזמן של כמו עבד עברי או יובל, לא, גם בימינו, בחולין אבל לא מוקדשים, ויש בנו כל מיני דברים שמוזכר במגמרא שם, חומר בכיסוי אדם משילוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחייו ובעוף, במזומן או בשם מזומן, ושילוח הקן הוא נוהג אלא בעוף, ואין נוהג אלא שבינו מזומן. זאת אומרת, דווקא יש לנו מצווה של דווקא בעוף, ולא בשאר חיות, דווקא ביונה, נביא בציפור מסוימת, ואין נוהג אלא בשינו מזמן, או אנחנו צריכים שיהיה בדרך. אתה יכול בעצם לבוא, אם יש לך נגיד על העדן החלון איזה ציפור, אתה יכול להפקיר את אותו מקום, ואז להגיד, אוקיי, המקום הזה מופקר, ואז זה נקרא כביכול לשינו הפוסקים, שום זה דרך. ואז אתה מפקיר את אותו מקום, ואז בעצם כשנוצר גוזלים, אתה יכול לקיים את המצווה. מה זה אינו מזומן, כמו שאתה שואל כאן, מה זה מזומן? כגון אבזים ותרנגולים שקנו בפרדס, האם אפשר לעשות במצוות שילוח הקן? אבל אם קיינו בבית וקייני הרדסאות, פתו משילוח. עוד דבר, עוף תמה, יש לנו איזה עורב או משהו כזה, פתו משלח. עוף תמה רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף תמה, פתו משלח. קורא זכר, האם זה זכר או נקבה, רבי אלעזר מחייב, חיים פותרים. אני רואה שיש כאן המון פרטים בנושא שילוח הקן, זה לא כזה מובן, זה לא כל חי, לא כל זה, דווקא אוף מיוחד, יונה שאנחנו מכירים. אנחנו צריכים להביא מה מיוחד דווקא דווקא ביונה הזאת, כי הרי כן, כל ציפור היא בכלל המשפחה של קנים, אבל יש שם דווקא עניין ביונה דווקא, באוף הטהור, בואו נראה. אז בואו נראה את המקור קצת, נתחיל להיכנס לסוגיה, ההלכתית שבזה, ואחרי זה ניכנס לצדדים האמוניים או רעיונים העמוקים שבזה. מקור השני, קובץ סודות חקירות בשילוח הקן, יש מקור הטעם, זה הפסוק שמוזכר אצלנו, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך, בכל עץ או על או לארץ, אפרוחים או ביצים, והאם עובץ על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשאל לך את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארך את הימים. מה צריך לעשות? לא תיקח האם על הבנים, מה המצווה? אתה צריך לשלח את האם ולקחת את הבנים. בתמו הועיכו המפרשים בכמה טעמים. א', משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בקיום בעלי החיים, שלא יחלה ויעבד אחד ממניהם, ככה מסביר ספר החינוך, ככה מסביר גם הרמב"ן. זאת אומרת, אנחנו רוצים שלא יעלה מהעולם איזה סוג של בריאה, שלא תיכחד מן העולם, אז אנחנו בעצם רוצים לשמר את ה... אז זה מעניין. זאת אומרת, כנראה שיש כאן מצב שבו אותם, יש הרבה חיות בעולם שכנראה שהחיות לא יכולים לגדל את הגוזלים שלהם או את הגורים שלהם, ואז אתה רואה שיש מצב שבו יש איזה מין שהולך להיכחד מן העולם, אז אתה נכנס לפעולה, ואתה משמר את אותו מין שאתה רואה שהולך להיכחד, בגלל זה ספר החינוך הוא מסביר, כי יכול, אם ככה זה לא רק יונים, אז זה כל דבר בעולם שאתה רואה איזה חיה שהולכת להיכחד מהעולם, אתה רוצה שישאר, שישאר מכוחה בעולם, קח אותה, תגדל את הבנים. אז זהו, אז כנראה שבהבנה של ספר החינוך, שכנראה האם לא יכולה לגדל את הבנים, ואז אתה צריך להיכנס בפעולה, כביכול זה טעם אחד, שימשך משהו בעולם, כנראה שהיא לא יורקת אותם, יש כזה מצב שבה בטבע, ואם היא יורקת אותם, לא יכולה לגעת בהם, אתה רואה מצב כזה, אתה נכנס בפועל. זה בעצם ככה מסביר ספר החינוך, בתקוף ממהי, מקור אחד. יש לנו הרבה, 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 כן, הרבה טעמים, כן. יפה, שאלה מצוינת. אנחנו ננסה להבין אם אתה רוצה לגדל אותם, אם לא, צריך להבין מה הקשר, מה העניין של אם אדם לא יכול לגדל אותם. בואו נראה לה. ב', יש לנו עוד דעה, ברמב"ם אומרי נבוכים, משום שיש בעלי חיים דאגה גדולה, בירותם צער ביניהם, כך הוא מובע גם ברמב"ם, גם במורה נבוכים, בחינוך, אז יש איזה צער גדול, שיש צער לחיות האלה, אז מה אתה עושה? אתה עוזר בגידול הבנים, זה ככה מסביר רמב"ם במורה נבוכים. ג', זה טעם יותר פנימי, לעורר רחמיו של הקדוש ברוך הוא על בניו שבגלות. מה זה קשור? אז כי ויכול להיות, יש לנו גם צדדים מטאפוריים. מה זאת אומרת? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה, ניקח, משלח את האם, ודברים תיקח לך, הקדוש ברוך הוא גם כן, שעם ישראל יצא לגלות, מבקשים שתחזיר את הבנים, ותיקח את הבנים, תיקח לך, מבקשים איזה לעורר רחמים בשמיים, שהשכינה יצאה מארץ ישראל, שלחת האם, אבל את הבנים, תחזיר אותם לחיק מקומם, אנחנו נראה את המקור הזה, זה בצורה היותר פנימית, שבזוהר ככה מובה, אנחנו נסים לראות את המפה של הסוגיה. איך זה קשור לאיכות ימים? המשכיות של מה? של כביכול של אותו מין שנשאר בעולם. אז יופי, זה, אז אותם, אותו ציפור שעומד תכחד מהעולם, יהיה להמשך. מה זה קשור לך לאיכות ימים? יחזור אליך, אתה אומר, אתה גרום לחוטים של... זה פירוש מעניין, אבל ההסבר הוא שנראה שיש איזה משהו מטאפורי, אנחנו עוסקים גם לפי הזוהר, זה החתם סופר אומר. החתם סופר אומר, כשאדם נפטר מהעולם, מה הפעולה שקורית בפועל? האם זה כמו משול למעלה הנשמה. הנשמה עולה לשמיים, כזו שלושה שותפים באדם, אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ונותן את העצמות וזה, ואמא נותנת את הדם, ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשהוא לוקח את הנשמה, ומשאיר לשטפים האלה, אבא ואמא, את הגוף. מה קורה בפועל בקישור הקן? שלח את האם, הנשמה עולה, ואת הבנים, את הגוף, תיקח לך. ראיתי חתם סופר אומר, אם אתה עושה את הפעולה הזאת בחיים עצמם, אתה נותן הנשמה לעלות, כביכול האם עולה, ואת הבנים לוקח לך, זה פעולה שככה גם כשאדם יוצא מהעולם, זו אותה פעולה. אז אם אתה עושה את זה בעולם הזה, אתה זוכר לאיכות ימים. למה? כי כבר החלת את המהלך הזה בתוך החיים שלך. מה עשית? שחת את האם, הנשמה עלתה, ותבין לקחת לך. אם עשית את זה כבר בעולם הזה, אתה זוכר לאיכות ימים. ככה אמר חתן סופר, קצת נתחיל להתבשם מהעומק של המצווה. טוב, בואו ננסה עכשיו לראות. מה ששאלתם, בגדרון נחקו הפוסקים, האם הוא מצווה חיובית, שכאשר נקרא לפניך קו ציפור, חייב לשלח את האם, אף הפי שאין לו צורך באפרוחים או הביצים. חבות יאיר דן בסוגיה הזאת, האם אדם אומר, אני לא צריך את הציפורים, לא צריך את הגוזלים האלה, לא צריך את הביצים האלה, האם אני אקח אותם או לא? או שהיא מצווה קיומית, שרק אם רוצה לקחת את האפרוחים או הביצים, חייב לשלח את האם. אנחנו מנסים להבין את הרקע של הדברים, שאתם דנים בזה חזון איש, המנחת אשר, איך מתייחסים למצווה, אם אדם לא יכול לגדל את הביצים, או הוא לוקח את הביצים והם נשברים לו, האם זה חלק מהעניין או לא. אז בואו נתחיל להיכנס למפרשים שמנסים להסביר את עומק הפרק. כן. הטבע, בבריאה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אנחנו נדון בה? מעולה. מצוינת, מצוינת, האם באדם בכלל יש לו עניין להיכנס ולהתערב בגדרי הטבע? רואים שיש לנו תהליך של תורף נטרף, יש סימביוזה שיש בה בטבע. אם אתה עכשיו נכנס, אתה יכול להרוס את כל התהליך הסימביוזה שיש בטבע, הסירקולי שבטבע. האם אנחנו נכנסים כאן לעניין הזה? דבר חשוב, אנחנו נדון בזה. אנחנו נראה מבין שבעצם איך מתייחסים למצווה שאם אדם יתערב פה בטבע, ובמצווה הזאת של... אנחנו רואים שזה לא כזה התערבות, זה רק בדרך, זה לא בבית שלך. בוא נעשה להבין את הרקע של הדברים. אז בוא נתחיל. הכלי יקר. הכלי יקר מסביר על הפרשה. למען ייטב לך ואריכת הימים. לשון זה נאמר גם אצל כיבוד אב ואם, בדיברות שניות, ולשון למען ייטב לך, משמע שהיא ממלא, נמשך לך טובה מזה. והנה בכיבוד אב ואם, הדבר פשוט שאם תכבד אביך ואמך, אזי ממך יראו בניך, וכן יעשו לך גם שיגדלו. למה אתה זוכל לחוט ימים? הילדים מסתכלים איך אתה מכבד את ההורים, והם לומדים ממך, ואז הם גם יעשו לך, ואז יגרום, כן, כשיהיו בניך שילוח האם בעופות, אומר הכלי יקר, ילדו קל וחומר, שאם אתה נוהג כבוד במולדים, אפילו בבעלי חיים, קל וחומר שינהגו כבוד במולדיהם. זאת אומרת, אם מסתכלים מה, הילדים מסתכלים לך כיצד חינוך, אתה מתייחס ככה גם כן לגוזלים, כל כך בעין טובה ובצורה נאותה לגוזלים, מסתכלים בבנים עליך, אני ככה אתה מתנהג במולדים, ככה גם כן בפועל, זה יגרום שהבנים יכבדו אותך. כפי מעלה, כן, כן. כפי מטה, כי אתה מתייחס למולדים, נכון, נכון. 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 האמת היא, שהאם יש קשר בה, יש ראיתי מקור שמבואה, כמה יש קשר בין הדורות? אתם יודעים שנגיד עכשיו, או, יפה, זאת אומרת, אם אני מתחיל מהדגים נגיד, זה דגים, אין קשר, יש איזה משורים הטיפה, אין קשר בהפרעה חוץ גופית, אין קשר בין הזה. אחרי אתה הולך אחרי זה נגיד לצפרדעים, ראשנים, אין, אם יש שם איזה קשר, אין, אבל כשמגיעים אחרי זה לעופות, אז העוף דוגרת על הביצה. אבל אחרי שהיא דוגרת על הביצה, עוף גוזל, זאת השמיים, בחיות זה טיפה יותר בא לידי ביטוי, שבחיות אתה רואה את אותה לביאה, שומרת על גרועה, גרועה ואפילו כל חיה, שומרת בצורה מאוד רצינית על הגורים שלה, אבל אחרי שהגורים גדלים, אין קשר בדיוק, בטבע בכלל אין סבא. אין מציאות של קשר בין הדורות, כשהאדם עולה יותר, בדרגה יותר גבוהה, האדם הוא כבר מתחיל ליצור קשר בין הדורות. עד כדי, כמו שאמרתם נפלא, עד כדי סבא, שמושג שאין בטבע, אם בכלל בטבע זה רק האדם יכול להיות בקשר עם הנכדים, ואנחנו מבינים שהקשר בין הדורות, החיות, הם לא בדבר הזה, הם רק עולות, דגירת הביצה, שהעוף דוגר הביצה, החיה יותר שומרת על גוריה, אבל אחרי זה כבר אין קשר בעדר, כבר הוא גדל ואז הם נוצאים אותו מהעדר, אחרי זה האדם, כשהוא עולה דרגה יותר גבוהה, יש קשר בין הדורות עד כדי כיבוד אב ואם. ובסוף, לפני שאליהו הנביא מגיע, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ועל אבותם. זאת אומרת, בסוף הדרגה הגבוהה ביותר של הגאולה השלמה, של הקשר בין הדורות, יהיה קשר שלם. זאת אומרת, אנחנו כך מבינים שכן יש את התפתחות בטבע, עד כדי הגאולה השלמה, והשילו לבות על בנים ולבנים על אבותם, זה צורה שלמה ביותר שהיא זה. אז הקשר בין הדורות הוא קשר עמוק שהוא מבשר הגאולה. בסדר, אז כאן הוא אומר גם כן, שנגעו כבוד מולדיהם, ושכר שניהם, איכות ימים, לפי ששתי מצוות אלו מחזיקים בכלי יקר, האמונה בחידוש העולם, כי כמו שיש סיבה לכל סיבה ומשתלשל הדבר, עד הסיבה הראשונה יתברך, כך כל נולד, יש לו מוליד, עד המוליד הראשון יתברך, ואליו ראוי לחלוק כבוד, ומכבודו יתברך חלק לכל המולידין המשתלשלים, מאיתו יתברך מסיבה לסיבה, ועל כן הזכיר בכל מקום שמירת שבת, אצל מזאת כיבוד אביה. למה שבת כיבוד אביהם? כי אם אדם, אם אביך אומר לך על שבת, אז מה אתה צריך לא לשמוע לו? כי השבת הבא לזכר חידוש העולם, כן? הרי איך אנחנו אומרים בשבת? זכר למעשה, בראשית. אז גם כגון לקיים מצד כיבוד אביהם, גם כן, זה גם כן עניין של כיבוד אביהם, זה גם כן בא לידי ביטוי בנושא של קדמות העולם. להוציא מדעת, אני במקום המודגש במקור השלישי, מדעת ממיני הקדמות, האומרים שאין לעולם שום התחלה, והכל מחויב המציאות לפי סברתם הנברא, אין יתרון למוליד על הנולד, אין קשר בין הדברים. ואנחנו מאמינים שהמוליד הראשון יתברך, חלק מכבודו לכל המולידים מושפעים איתו יתברך, ומבין שאדם הוא בן אדם, וזהו טעם כיבוד אביהם ושילוח הכנס. אנחנו מבינים שאדם מכבד את אביך ואת אמך, כבד את השם מעוניך. יש קשר בין הכרת הטוב של ההורים, להבנה שחלק מהעניין זה מתחבר לכבוד השם. יש לי גם הסבר שמובן למה זוכר אותו גוי בכיבוד אביהם לפרה אדומה. כי פרה אדומה זה מזה שהם בטעם. אדם יגיד, טוב, תשמע, אם היה לי הורים כאלה טובים וכאלה צדיקים, הייתי מכבד אותם, אבל יש הורים כאלה, אני לא מכבד אותם. לא. אז דווקא הוא זוכר לפרה אדומה אותו גוי, דם בנתינה, ולא זוכר לזה משהו אחר. להגיד לך, כשאדם לא יגיד, ההורים שלי כאלה, לא, מזה שהם בטעם, אתה צריך לכבד את ההורים, לא משנה למה. לא משנה אם כאלה או אחרים, כמו פרה אדומה, מצווה שאנחנו צריכים לכבד תמיד את ההורים. כן. מעולה, מעולה. אנחנו צריכים להבין למה דווקא עופות. נכון. יפה מאוד, הנושא של העוף, שאנחנו מבינים שאמרנו שהוא דוגר על הביצה. מה מיוחד בו? שאנחנו צריכים לשלח טעם, האם דווקא הביצים או הגוזלים, זה נושא שאנחנו צריכים להבין אותו. ולא בשאר בשאר דברים. לפי המחר חינוך, יש לנו את זה בכל חיה שהולכת להיכחד מהעולם. אבל אנחנו צריכים להבין דווקא במצוות של כן. כן, אנחנו נראה את זה גם כן בהקדמה יש מסכת שנקרא מסכת כנים, שעוסקת בצד שילוח הכן, שם זה עיקרי הסוגיה. ננסה להבין בנושא הזה. ומטעם זה שמח המצווה למצוות כי תבנה בית חדש, עמוך חזל, בתנחומה, קיימת מצוות שילוח הכן, תזכה לבנות בית חדש. תראו כמה שכר אדם מקבל, מצווה נראית כביכול כזאת פשוטה. מה עניין זה לזה? לפי שמצוות שילוח הכן מביאה לידי אמונת חידוש העולם, שהקדוש ברוך הוא בנאו וחידשו, על כן, מידה כנגד מידה. תזכה גם אתה לבנות בית חדש. כמו חידוש העולם, שהעולם נבנה, גם אתה תזכה לבית חדש, וזהו יסוד האמונה, ככתוב בחבקוק, וצדיק באמונתו יחיה, כן, לא איש באמונתו יחיה, כמו שאומרים כאלה ברחוב, צדיק באמונתו יחיה, כי על ידי האמונה הוא דבק במקור חיים, על כן שכרו האיכות ימים, ולכן דרשו, על שילוח הכן, פסוק אורח חיים, פן תפלס וכן במשלי, אנחנו מבינים כאן את הדבר שאדם זוכה, כך אומר הכלי יקר, מנסה לבאר לנו את העניין של שילוח הכן, שזה מתחבר למצוות האיכות ימים. ככה. כן, למה לקחת את ה... אנחנו ננסה לראות. אחד מהצבעים שבעצם הגדרה היא שאתה עוזר לאמא לגדל את הבנים. אתם אם תיקח לך, אנחנו נבין שהגדרה היא שאם אתה יודע לגדל את הילדים, אז זה טוב. אבל אם לא, אל תעשה את זה. יש דעות, זה מה שדן החתם סופר בנושא הזה. גם החוות יאיר, האם אתה יכול לעשות את זה בכל צורה שהיא, האם גם אם אתה תיקח את הגוזלים ואתה לא יודע לגדל אותם ימותו, יש דבר כזה שאם אתה נוגע בגוזלים, הרי בעצם היונה לא נוגעת בהם יותר. בביצים. כי היא לא תיגע בהם יותר, והדבר הזה יכול לגרום להחזריות, כי ברגע שנגעת בהם, אז היא מריחת הריח, והיא לא נוגעת בהם, אז כביכול.
אתה לוקח את הביצים, אז לאיזה מטרה?
אז אם אתה אוכל אותם, זה חלק מהעניין. אבל אם אתה הולך כגוזלים, גדל אותם להיות איזה השאלה, מה מטרת האדם בנושא הזה? אז בואו, אנחנו נעשה לגעת בנקודות האלה. אנחנו מבינים שיש כאן את האספקט של העולם הנסתר, עולם הנגלה. אז יש חתם סופר שאומר שאתה צריך לאכול אותם, לאכול אותם. כן, לא יודעת מה שגדי בחלב אימו, שאתה אומר שמה, שזה ביחד. כן, כן. לא תאכל, לא תאכל את, את טוב ואת בנו ביום אחד. אז אתה אומר, מהצד הזה, אתה מה אתה עושה? אז... נכון, 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 נכון. יש, אנחנו נראה את המקור שיש כאלה מסבירים, שכביכול זה דומה, לא תאכל את טוב ואת בנו ביום אחד. אנחנו צריכים להפריד בין, בין מה ש... מה שנעשה בין אבא לבין האם, ואם ככה, בין האמא לבין הבן, אבל כאן אנחנו ננסה להבין שיש משהו אחר לגמרי. בגלל זה שהעולם הנסתר הוא גם כן עולה על העולם הנגלה, וננסה להבין קצת מה שעומד לנו ככה, וננסה להבין את, את הרגע של הדברים, אנחנו נראה את זה בסוף, קראת סוף השיעור, בראשר עיר, שהוא ננסה לסדר לנו את הסוגיה. כן. בוא נתחיל. אנחנו ניקח עוד טיפה מקורות, אנחנו, מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו עושים כפאזל, בסדר? אנחנו פותחים כמה מפרשים, ואנחנו נעשה פאזל ונראה את העומק של ה... את העומק של ה... כן, של המהלך פה, בואו נראה. ועבדת ישראל מאפתה, כמו חסידות, מובא קצת להתבשם במצווה הזאת, במקור רביעי, בדף 2. שולחת לשלח את האם, איתה במדרש, רבנן אמרה, אם אתה מקיים מצוות שילוח הקן, אתה זוכה לשלח עבד עברי. שימו אליו, תראו כמה... כמה זכויות יש מהמצווה הזאת, כיבוד אב ואם וכן הלאה, ותראו עד, עד איפה, שנלמד שכנו חופשי מאמך וצריך הבנה, השכר הזה מטיבו, נראה שנרמז בכאן רמז גדול, כיסות שילוח הקן, כבר נרמז בו סודות גדולות ונוראות, כנראה בזור הקדוש בתיקונים, אמנם אפס קצהו מאחת מהן הנבער. אז כולם מנסים להתחבט באמת בשאלה, מה מיוחד המצווה הזאת, כמו שאתם שואלים? כי הנהגה הראויה והישרה לבני ישראל הוא שיעבדו את השם בתורה ובמצוות וסו מכל רע, ויהיו קדושים למען יעלו ריח ניחוח בעבודתם, ותערב לשם כקורבן וכעולה, ויתעורר למעלה רצון ונדבה להשפיע עליהם כל טוב, בדין ובמשפט, מידה במידה. אנחנו רוצים לעשות נחוך רוח לקדוש ברוך הוא, זה כל עבודתנו בעולם. כי כשעושים רצון של מקום, נקראים בנים למקום. ומדרך האב, להשפיע לבנו כל טוב, ואין מקטרג ומונע השפעה. אנחנו רוצים עכשיו להגיע לדרגת בן. שימו לב, בצד שילוח הקן, יש לנו מצוות, את הבנים תיקח לך. בואו נראה. כי מי יפעור פיו לדבר שלא קדים להסיט האב, של להשפיע לבנו יחידו, יכול להיות שאדם יגרום לאב, או אבא, הוא תמיד יש לו רחמי האב על הבן. אמנם, אם חס ושלום, אין ניסה לעושים רצון של מקום, מתעורר למעלה, מונים ההשפעות בישון מדברת גדולות, סתנה וכתרוג, וידוע כי גדולים רחמי השם יתברך. הבנה ומו, ישראל וחוף עליהם, מולמד עליהם זכות עליהם, להתגלם מידת הרחמות הנקרא בשם אם. אז גם כשיש לנו איזה כל מיני כתרוגים בעולם, אנחנו מה עושים? מחבים לקדוש ברוך הוא שרחם אב על בנים, או אם, בואו נראה, האם יותר רחמנית על הבנים, למשל, כשהבן אינו הולך בדרך הישר, ואביו רוצה להלקותו, מדרך העולם, אמו תנחמנו ותאמר לבעלה, ניחה לו, כי מה נעשה לבננו אשר יצא ממנו, והוא עצמנו ובשרנו? מי עושה את הרחמים? מי עושה את הרחמים? האמא. והגם כשאיננו קראו עם כל זה נרחם עליו, וכן למעלה מתעוררת מידת הרחמנות בשכינת עוזנו, להתפלל עבורנו לבקש רחמים. אז כאן מסביר, החסידות הולכת כמו אנחנו נראה את הזוהר, שמנסה להבין שיש כאן איזה סוג של משל, היונה נמשיה למעלה, לכנסת ישראל. והיונה, מה עושה? היא מתפללת על בניה, מחפשת בניה. הוא אומר, כמו שהיונה הזאת מחפשת בניה, גם אתה, הקדוש ברוך הוא, תרחם על בניך. זה נקרא בזוהר הקדוש, אמא רביעה על בנים, אמא רובצת על בנים, דהיינו שהיא רביעה, רובצת ומשוחחת עליהם למען, לא ישלוט בהם, זר וסתרא אחרא. וזה זה נרמז במצוות שילוח הקן, כך אומר מסלם אפתא. דהיינו, על כל אחד מישראל, שיעבוד בוראו יתברך כראוי, ואז ייקח חלק ונחלה בהשפעה בדין ומשפט, ולא יצטרך מעדת חינם מידת הרחמנות הנקראת בשם אם, וזה שכתוב, שלח תשלח את האם, דהיינו, תשלח את המדרגה הזאת, לא תצטרך לה, לא תצטרך את הרחמנות. רק את הבנים תיקח לך, שתהיה מדרגת בנים למקום, אתה תהיה כבר בנים, כי הקדוש ברוך הוא בעצם אדם עושה עבירה, ו- והקדוש ברוך הוא נותן לו חיים. איך אדם עושה עבר וקדוש נותן לו חיים? הקדוש ברוך הוא רחמן, נושא עבון, ערך אפיים, אנחנו אומרים את זה בגדיל המידות, נושא עבון, הוא עושה לך את העבון, הוא ערך אפיים, אז אומרים, אנחנו שלח את האמרות מידת החמונות, אנחנו רוצים שמה, להיות בעדים למקום, וזה נדוע, כי מידת גת הרחמנות ללמוד זכות על ישראל, נקרא בשם ממתת, כאן נביא כמשהו מהפנימיות, מהזוהר, הכותב זכותם של ישראל, והוא נקרא בחינת עבד, ממתת זה אותו מלאך, שעומד והוא יושב על כיסא הכבוד, והוא כותב זכותם של ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לו כזה כבוד, כי הוא, אתה אומר זכות סנגור על ישראל, יושב על כיסא הכבוד, אבל מה זה קשור לעבד עברי? אז כי נקרא עבד, כי כשאין עושים רצון של מקום קראו חלילה, אז יפגעו על ידי מתת. כשאדם עושה חטאים, אז זה כאילו הנהגה היא על ידי מלאך. בישראל נקראים עבדים, אבל כשעושים רצון של מקום, נקראים בנים. ואז הוא בעצם לא צריך את המלאך ממתת, אלא הולכים ישר לקדוש ברוך הוא, וזה יפגעו על ידי צדיק חי עולמים, כי נודע בספרי תיקוני הזוהר הקדוש וספרים קדושים. יש אמר מדרש, אם אתה מקיים מצוות שילוח הקן, אז הוא זוכה לשלח עבד עברי, עוד מקור שמובא כאן העניין של הזה. כי לא צריך לקבל השפעות בדין, משפט כנתינת האב על בנו, כנזכר לאל, כך מסביר רבי ישראל מאפתה, על הזכות של קשר עבד עברי לשלוח הקן. עוד מקור. בזוהר, כולם, כל החסידות הולכת מהמקור של הזוהר. המקור של הזוהר כתוב ברות. בסדר? מקור חמישי. אמר כן ציפור עוד כובב. אומר הזוהר, על דרך אמר הקדוש ברוך הוא, אשרי ציפור לבר. אני אתגן לכם את זה. מה זה ציפור בחוץ? והיא תרית רחמין הכל אמר, אותה ציפור מעוררת רחמים הכל העולם. מן גרים למחס על העלמה ולהיתר רחמין עליו? מי גורם שבעצם תחוס על העולם ולעורר רחמים עליהם? ההוא ברנש אותו אדם, דשלח ההוא ציפורה, לצערה בתר גבנין, אותו אדם ששלח את הציפור, שלח את הצער אותה בשני אופנים. ככה התאר הקדוש ברוך הוא, ככה מתואר הקדוש ברוך הוא עלינו, מתמלא רחמים על כל עינון מראה דצערה, הקדוש ברוך הוא מתאר רחמים על כל מי שיש לו צער, ועל כל עינון דמתנדדי מדוכתי, כל אותם שמה, שהם מתנדדים במקומם, השבועים וכן הלאה. ובגין כך, אגד האי ברנש, השכר של אותו אדם, מה כתיב בי, למה ניטב לך וערך את הימים, כך אומר הזוהר, בגלל זה הוא מפליג במצווה הזאת, בגלל זה, גם הפסיקה, היא לוקחת את המשקל הגדול של הזוהר, כמה זה גורם, שבגלל זה השאלה שנשאלת, שדנים במפרשים, בפוסקים, האם אדם לוקח את הגוזלים והם ימותו, האם אתה עשת המצווה בכל זאת? כי יש לך את הזוהר שאומר שזה גורם לרחמים בשמיים, אז אולי כן ייקח את זה, גם אם בפועל הגוזלים לא יצליחו לשרוד, אז זה כאן הדיון, לכאן ולכאן. במקור השישי, בשם משמואל, מביא שמדרש שעד כמה זוכים בצד שילוח הקן, עד כדי מה? עד גילוי אליהו הנביא. מה זה הדבר הזה? אומר המדרש רבה, אם שלחת מצוות הקן, אתה זוכה לשלח עבד עברי, כמו שראינו במקור הרביעי. מהו, דבר אחר, מה עוד שאתה שלחת האם, אם קיימת המצווה הזו, אתה ממהר לבוא מלך המשיח. כי אתה יודע, כי הוא בהם, אתה קורא, מה? למלך המשיח לבוא. אתה אומר את אליהו הנביא זה על שיבוא. מה זה המדרש הזה, שעד כדי כך שאתה יכול להגיע לאלה כזה דברים, שאתה רק שלח את השילוח הקן? להבין כל זה, מה הזכייה בעבד עברי? הרי כל הקונה עבד עברי, קונה לאדון עצמו, מה בעצם העניין בזה? טוב, אין מפחת הזמן, אנחנו רק נקרא, תקראו את ה... אין הרבה, יש לנו זמן, טוב. אז בואו נקרא את הדברים. הוא מביא כאן, האדמור, אמר, כך מביא שם האדמור, אביו, אמר הטעם שעבד עברי יוצא בשש, כי אין שייך שעבוד לאיש ישראלי, רק בחיצוניות, שהוא שש קצוות, ובשביעית, מאירה הנקודה הפנימית, על כן יוצא לחירות, כן, עבד עברי, בשביעית יוצא לחופשי, כי הנקודה של שש זה כמו הקובייה, למעלה, למטה, ימין, למעלה, פנים ואחור, זה כל גווני העולם. נקודה שביעית, נקודה פנימית. בנקובה הפנימית אתה לא יכול לגעת ביהודי, וזה אי אפשר לגעת. אז כן, יוצא לחירות, תמיד הנקודה הפנימית שלו, הנשמה שלו, אי אפשר לגעת בה, ובגלל זה בשביעית יוצא לחירות. מסביר השם משמואל, תראו אותה כמקום המודגש. זהו שאמר גם כן, שזוכה למלך המשיח ואליהו שהם נגד המוח והלב. משיח כנגד המוח ואליהו כנגד הלב. דכתיב שלח אורך ועמיתך. אורך זה אור של משיח, ועמיתך הוא אליהו, כמו שכתוב, הוא דבר השם הפיך האמת. והיא מתייחסת ללב, ואור למוח, שמאיר המוח והלב, כן, אנחנו תמיד אחת הבעיות שלנו, שאנחנו לא יודעים, אדם לומד תורה, וידעת היום, אתה יודע המון מושגים בתורה, אבל הלב שלך מקום אחר. איך אתה מחבר בין המוח לבין הלב? אז כזה אנחנו תמיד, כל המעבר שלנו לחבר בין המוח ללב, זה אחד המסעות הגדולים של החיים. וידעת היום, אתה יודע הרבה דברים, אבל איך הצלחת מה לעשות? לחבר את זה ללב, והשבות אל לבבך. הצלחתי לחבר בין המוח והלב, זה כל התניא, ספר התניא, מצליח לחבר את זה. כי כל המהלך הזה, אם אתה מצליח לדעת דברים, אבל גם לדעת לחיות אותם, שהלב יהיה באותו מקום שאתה יודע. זה יותר מלא, הלב זה בעצם איפה האדם נמצא, זה כל הבעת החיים שלו, זה הלב. המוח, יש לך המון ידיעות, אתה רואה אנשים שיודעים המון ידיעות, אבל המקום החיים שלהם הוא מקום אחר ממה שהם יודעים. למה? למה בעצם יש פער כזה בין מה שהוא יודע? נכון, פרופסורים שהם יודעים המון מושגים, ואתה רואה את הלך החיים שלהם, הוא יכול להיות איפה מסתובבים בכל מיני מקומות כאלה ואחרים. אז אנחנו רוצים, כן, לדעת לחבר בין המוח והלב, וכל אדם שיש לו ידיעות בתורה, איך זה מתחבר אל תוך הלב עצמו, זה נושא שמעסיק, ספר התניא עוסק בזה, מהלך ידיעות של הרב קוק, זה המוח והלב. שילוח הקן. נכון. אוקיי. קודם כל זה רואים שמצווה שהיא מזדמנת. היא לא שאתה מחפש, אתה הולך בדרך, איך התורה אומרת, פתאום ראית שילוח הקן. כי היא קרה כאן לפניך. פתאום ראית בדרך, ראית בזה טיול, איזה מסלול, פתאום ראית איזה, אז אתה מקיים את זה. לא כתוב שאתה בעצם בא ואתה, אלא זה מצווה שמזדמנת. נכון? זה מצווה מזדמנת. יפה, נפלא, יפה. נכון, נכון. נכון, בעצם אדם רואה שמזדמן לו כזאת מצווה, אז הוא אומר, הוא רוצה שאני יאיר בעולם איזה רחמים, אז זה מצווה מזדמנת, לא מצווה שהיא בעצם בפועל אתה הולך ומתכן אותה. בחלום? בחלון. אז זה בחלון, זה שדעה שאם אתה רואה את כבר יונה, אתה יכול להפקיר את אותו מקום, ואז כביכול אתה אומר, המקום הזה לא שלי, ואז זה כן, תופס. למה היונה הגיעה דווקא לחלון שלך, וזה הבית שלך ורשותך, זה גם סוג של מזדמן. אז הוא אומר, המוח והלב, קדוש שם הזו הקדוש, ואז הוא אומר כאן, בעצם הגוגולת שמקיף את המוח, מידש רבה, שלחת שלח את האם, מה שכר אתה נוטל, את הבנים תיקח לך. להבין הדברים, דקן הוא התאספות, ולכך זוכה לבנים שיצא ממנו כלל. מה זה המוח, כביכול האם, זה המוח, הבנים זה הלב, וכביכול אתה מחבר בן הדברים, כולם מתעסקים בנושא הזה על הצדדים הרוחניים, והדבר הזה באמת עמוק. טוב, אנחנו נעשה את פאזל בסוף. בואו נמשיך עוד מקור. בדף על דף, שם יש הסבר שלוקח מסביר את האחרונים, שמסביר את המצווה. אז בואו נראה. שאלתם שעות טובות, איך מתייחסים ל... אם אתה יודע, לא יודע לגדל את האפוחים, מה עושים איתם? דעת החוות יאיר, סימן סמך זיים, החם צבי, שרואה כן ציפור, שאלתם, אף שאין מצרח לו, לא את האם ולא את הבנים. הוא אומר, אני לא יכול, לא צריך את הבנים, לא צריך את הגוזלים, אני לא מגדל כאן עופות, ואני גם לא צריך ביצים. יש עליו מצווה להיזקק לזה, ולשלח את האם. כך אומר החוות יאיר. חתם סופר, אומר, וכן גם החזון איש, חולקים, סוברים, רק אם הוא רוצה ליטול את הבנים, מה שאמרתם כאן, אתה רוצה לקחת את הבנים, לקחת את זה כביצה, או לקחת, לגדל את הגוזלים, אבל צריך לשלח את האם, אבל אם לא צריך לבנים, אין לו שום מצווה כלל, אתה לא לוקח, אתה לא נוגע בה, לא נוגע בה, כן. בחבות יאיר רבי מהזוהר הקדוש, מי שאומר שכן צריך לזרק למצווה, מה המקור שלו? הוא חש לזוהר הקדוש שהבאנו. בחבות יאיר רבי הזוהר הקדוש, שתה המצוות שלוח הקן, כדי שהאם תצטער ותפרח ממקום למקום, כדי לבקש את בניה. ואז מה? ועל די כן יתגלגל לרחמי המקום ברוך הוא על בניו שבגלות. לגרום לאיזה קיבוץ את חי ישראל, איפה הבנים שלי, ואז ככה כמו שהיונה עושה את זה, מקשים לקשור גם אתה, תתפל על עם ישראל שנמצאים בכל מיני מקומות, שיחזרו לחיק אמותיהם, לארץ ישראל. וכתב לפי זה, חזינה שיש מן החובה לקיים מצווה זו, אך שאין נצרח לו הבנים. בסדר? אז יש שם כבר אחרונים, חבות יאיר, חכם ציון אומר שלמרות שאתה לא צריך את זה, אז כן תזקק לזה, משום החשול הזוהר, החזון איש, וחתן סופר אומרים, לא, אם אתה לא נוגע בזה, אל תיגע בזה. אתה לא רוצה צריך את זה, אל תיגע בזה. רב קניבסקי, שאלית הכתב, בספרו שיח השדה, בקונטרס הליקוטים, העריך בזה, מציין דיבר, הירן אומר שמה, שכתב שילוח מיה ומצווה מוטנת עליו, הרי אם לא רצה לקח הבנים, פתור מלשלוח. הרי שהרן סובר כחתם סופר, והחזון איש, שאין מצווה, כשאינו צריך לבנים, וכן מביא מהמאירי, כתב מצד שילוח הכן, אינה מצווה שצריך לתור אחריה. שאלתם פה, כמו שאמרתם, אולי צריך לחפש עכשיו, בוא נצא עכשיו לשדה לחפש כנים, וכן מבואר ברמב"ן, שיקשה, למה לנוקדשים פטורים? אנחנו לא הולכים עכשיו לחפש כנים, באת בדרך והזדמנה לך המצווה, אתה מקיים אותה. דיבו כל השילוח על שכן, זה שלק אקדשם, וכך מביא שם, שלא יתול את הבנים, כדי שלא יתחל בשילוח, כך הובן גם הרש בברית בה, זה בעצם הראשונים והאחרונים שדנו במצווה. אז אנחנו נקרא שכאן דיון מחוקת בין אם אתה הולך לגדל את הבנים האלה, אתה צריך אותם או אתה לא צריך אותם. מי שאומר שאתה צריך אותם, אז יש לך את המצווה, ושאומר שגם אם אתה לא צריך אותם, משום הזוהר, אז אתה כן תעשה את מצוות שילוח הכן. כן, זה התורה אומרת. התורה, רוח התורה אומרת שאתה הולך בדרך. בסדר? עד כפה כאן אתה הולך בדרך, ואז הוא מקיים את זה. מה זה בדרך? שזה לא דרך, דרך... דרך מזדמנת, לא מצווה שאתה מחפש אותה. פתאום ראית, היית בזה בסלול, ראית שאת המצווה הזאת. טוב, כן. לקחת, לקחת, זה גם מאוד מעניין, כי אתם יודעים שנגיד, צריך שהשול שזה יהיה הזכר, צריך שדווקא האם. איך אתה יודע אם זה זכר או האם? האם זה האם או הזכר? אז ראיתי גם בספר האחרונים על זה, שאומרים שבלפנות בוקר, תמיד יש תחלופה בין ה... בהם, בין היוני לבין בין הזכר לבין הנקבה. בדרך כלל, יש, אז אומר, המעבר הזה, אז תתפוס את ה... אז תשלח אותם. ומי שיש, שפעם היה לו איזה יונה, הוא יודע שתמיד, זה לפעות בוקר, יש איזה החלפת משמרות, ואז אתה משלח אותם, ואז אתה יכול לתפוס את, 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 את האם. ככה מובע שם. זה באמת רואה שגם כאן, אפילו אם זה לא, אם זה הזכר, לא עושה את המצווה. זה מוקב, זה לא צריך, דווקא שהאם תיקח לך, ולא הזכר. מי יודע להפדיל בין יונת זכר או יונת נקבה, זה דבר שהוא צריך להכיר את זה, לא כל אחד יודע. אתה אמרת עכשיו, אני הולך את המצווה, אתה אומר, זה כבר אמרנו. כן, זה אומר. ככה בית, אתה אומר, כבר יש לי הנביא, יש משיח, יש אחות ימים, גמרנו, אני הולך לחפש את המצווה. כן, שמע הרבה דברים, כן. את הבנים, כן, לוקח את הבנים. אני פעם עשיתי את המצווה הזאת, אני אגיד את האמת, אבל... אחרי זה גוזלים, עשיתי לתפוס אותם, ובא איזה עורב, אכל לי אותם, אני היה לי מאוד צער מזה. אתה רואה, בגלל זה, היה לי חשתי למקור הזה. ידעתי לגדל אותם, אז בא איזה עורב, הוא מחפש את הגוזלים האלה, והוא ממש תקף אותם והרג אותם. כן. כן. אז עצם הקרבה, ושהיא ברכה, זה כבר המצווה. בסדר? טוב. כן, אז אם אדם לא רואה את הצדד הרוחני, כמו שאומר בזוהר, שהחוות היה מביא, זה קשה היה להבין. כן, נכון. נכון, החוות היה מסביר את זה שתחוש לצד, שיש כאן איזה משהו מטאפורי כפי, אתה מבין שבעצם המטבע הוא בבואה של העולם הרוחני. ואז אתה יכול בעצם ליצור כאן משהו עמוק, וזה נכון, נכון, זה לא פשוט. טוב, אבל מכתחילה, בכלל הפעם הבאה שאם יהיה לי מצווה כזאת, אני כן ארצה לעשות משהו עם הגוזלים, ואני לא אתן לאף אחד לגעת בהם. זה למדתי גם פעם, עוד פעם. טוב, תראו, בהשם ישמעו אלו גנדן, בעניין של אליהו הנביא, תראו, יש שאלה ששאלתם עכשיו. אומר השם ישמעו אל, הפרשה כי תצא, מקור 8, יש להוסיף. ולומר שלא סוף דבר שעדי שקיים אחד מישראל מצוות שילוח הכן, יבוא אליהו במלך המשיח? מה, אתה עכשיו, איך אמרת? איך קוראים לך? משה. משה עכשיו הולך, הלך עכשיו להסתובב שם בהערות ירושלים, הנה מצאתי כן, אומר עכשיו הולך להביא את המשיח, קופץ שם עולה על העץ, מעיף את האם, לוקח את הבנים, זהו, חוזר הביתה, אומר, היום מגיע המשיח. ודאי כבר אומר, נזדמנה מצווה זו, לפני כמה בני אדם וקימוה, בטוח שכמה עם ישראל שקימו אותה, אז למה לא בא המשיח? שאלה של משמואל. מכל מקום, עדיין בן דוד לא בא. אחרי שלומר, על פי מה שדעית בספרים הקדושים, בעניין גילוי אליהו, שיש בכמה ענפי, יש כמה תורות של גילוי אליהו. יש בפועל ממש, ויש שהוא רק בהערת השכל, שמתנסס אדם מבין איזה משהו, וואי, היה לי איזה חידוש. אז בעצם זה סוג של גילוי אליהו, יש איזו חלק זה. וכך נראה לפרש מה שהיית בזמר, לאחד עודי לקט קלה, התנערים אפר קומי, לפשי בגדי תפרטי חמי, יד בן אישי בית הלחמי, וכן ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריץ, יד איש בן פרצי, שאינו קי על העתיד לבוא, לעתיד לבד, אלא שכל שומר שבת. מה גם מי ששבת קולתו, זוכה בשבת להערה, ומתנוצץ באור מלך המשיח, אז כל שבת, זה בחת הגאולה, עתיד לבוא, אז הוא אומר כאן, תדע לך גם גילוי אליהו הנביא, יש גם בחינה שאדם מבין משהו בתורה, זה סוג של גילוי אליהו, מתנצץ בו משהו, יש פה איזה כוח, יש פה איזה קדושה, כמו שמלך המשיח הוא גואל הכללי, כן הרע, התנצצות, זאת אומרת, מלך המשיח מביאה בלב איש שזוכה לכך גאולה פרטית, וכך יש לפרש את גאולת מצד שוח הכן, לזכות באמצעותה להרע נפשית ושכלית מאליהו הנביא, ומלך המשיח, אתה זוכה איזה משהו, למחובר, למחובר לגאולה, לאליהו הנביא, אבל באמת עדיין, זה מה ששאלתם כאן עכשיו, אם זה כבר הרבה משיח, אבל לא המשיח זה דבר כללי, אלא מצווה פרטית שאתה מזוכה את גילוי אליהו בכמה אנפין, בכמה צורות, כמו שזה מתגלה גם כן בהבנה שכלית, בכל מיני דברים כאלה, אז כן האדם יכול לזכות לכך, עד שנזכה לגאולה השלמה של גילוי אליהו הנביא. הרב קוק, כן. בקור התשיעי, עוד, יש שם מעניינת. האם, הרי כתוב שאמרתי איך כמה ממש, אומר שלום המלך, ויחוקה ממני נאמר על פרה אדומה. האם זה גם נאמר על שלוח הקן? על זה לא נאמר. וזה אנחנו צריכים להבין שלא נאמר שאין בה, אין בה טעם. אז בגלל זה אנחנו צריכים כן, כן, כן למצוא עומק טעם שלא כמו פרה אדומה, שהבא נאמר שבעצם המופלא מחלת ידרוש, כי אנחנו לא מצליחים להשיג את הזה. אז כן צריך להשיג כאן משהו במידת שלוח הקן. אז בואו נראה. חזל קובעים, אומר שם, ראיתו ברב ונר, ראיתי מקור, שהקרן ציפור הגיעו רחמך, משתקין אותו, אומרת גם ברכות דף למד ג' מאל. אנו מחייבים מצוות שילוח הקן. עשו לנו ככה את האם על הבנים, ונראה שהסיבה היא רחמים על הציפור. אבל להתפלל, שכשם שריבונו של עולם מרחם על הציפור, כך ירחם עלינו, אסור כי טעם זה אינו הכל. הגמרא אומרת שמשתקים אותו, מה זאת אומרת שתקום אותו? זה שהוא עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. אתה אומר שזה כל זה רחמים, זה לא אלא גזרות. מה זה עד כזה ציפור גאו רחמך? כי בכל הטבע, יש לו מזווה, בין זוות של כיבוד של הטבע, צער בעלי חיים. אותו ואת בנו לתוך השחותו ביום אחד, אבל על שילוח הקן, זה כבר, עד כאן כאילו ציפור רחמך, הרחמים הגיעו עד לכאן, כאן זה מזווה שהיא כפחות אכזרית, שתקים אומר לשתוק. גם פה יש רחמים. כביכול. בואו נעשה להבין. אומר שהוא רחמים, אולי מהגזרות. למרות זה בספר מורה נבוכים. הרמב״ם מסביר שטעם מידת שילוח הקן היא רחמים. וגם לפי התרגום, ככה אומרים במורה נבוכים, ג' ממחת, גם לפי התרגום יונתן טעם מצווה רחמים. ככה התרגום יונתן מסביר. ישנן מצוות נוספות שטעמה מוסבר כרחמים, כמו האיסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. רבי אברהם אבן עזר מסביר, שרחמים הם גם טעם מצוות לא תחוש שור וחמור ירדיו. כן, למה שור וחמור ירדיו שרחמים? כי השור אחד הוא מעלה גרה, והחמור הוא לא מעלה גרה. מסתכל עליו החמור לשור, אומר, אתה יודע, הוא אוכל טוב, אני לא אוכל טוב. יש לו צער. עשו לחוש בשור וחמור ירדיו. בסדר? גם מסביר הרמב״ם. כיוון שהשור מושך חזק יותר, או דעה, והחמור נגרר אחריו, יש לו יותר כוחות, תלוי בזה, כן. וגם אופן השחיטה נקבע כדי למה צער בעלי חיים, איך אתה, זה בעצם זה לא יהיה כאן צער, אלא ממיתים אותה בצורה שהיא הכי קלה ביותר, כי מצוות צער בעלי חיים היא מהתורה. מדוע אם כן, משתיקים את בעל התפילה ואומר, על כאן ציפור הגיעו רחמך, אם החמונות היא טעם מצווה, זה עושה אותי יום טוב, מסביר שיש הבדל בין זמן לימוד תורה, לבין זמן תפילה. זאת אומרת, וכן רשי, מפרש בתפילתו. כלומר, בתפילה אין נאום טעים כאלה. ככה מסביר כאן תוספות, מדבר מאוד מעניין, כי התפילה אינה זמן לפלפול ועיסוק בהשערות מחשבתיות, אלא היא חייבת בבית ודאית. כתוב, מה אומר? עד כאן ציפור גאו רחמך בתפילה. אז משתקין אותו. בלימוד, לעומת זאת, יש מקום לביאורים מסוג זה, צריך לברר כל דבר לגופו, למה בעצם כל דבר בא לידי ביטוי. יש להם הסברים רבים של הגברה שעושה מיותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינם אלא גזרות. מרן הרב קוק מסביר שרחמים הם דבר שאין חובה לעשותו, אלא עשייתו היא חסד לפנים משורת הדין. ואילו מצד שלא חכן, אינה חסד או ויתור, כי משפט ודין גמור, גזרה וחוק איתן. שילוח הכן אינו מתכון להתפרצות רגשות של רחמים, הוא דין. גזרות ומשפטי צדק האלה, מתגעות בכל בירותם בבוא הזמן, אנחנו מנסים להבין עכשיו אם כאן סיפור, הגיעו רחמך, אומר, אדם שאומר את זה, משתקים אותו, אז יש לנו דעה למה, כי זה בתפילה, אבל בלימוד כן שמה לברר את זה. הוא מסביר שבעצם, האם זה רחמים? לא, זה דין גמור, צריך להבין למה זה דין גמור. גזרות, בוא נבין, יפה. בגובי אותם אנחנו צריכים לבאר אותם, נכון. אז אנחנו רוצים להבין בעצם מה הסוד שבזה, ננסה לבאר את הדברים אחד לאחד. תראו, אז אנחנו ראינו כאן המון המון הסברים. בוא נעשה את הפאזל, ראינו כאן שזה מצווה שגורמת לשחרור עבד עברי, וכיבוד אב ואם, כמו שמסביר הכלי יקר, שזה קדמות העולם וכן הלאה, שמסביר את זה רבי ישראל מאפטה, שמסביר על עניין של, של היחס של הסוד הפנימי הזה, שאתה גורם לזיווג, שאם אדם גורם רחמנות, הוא מומתת, שהוא בעצם מראה שזו עבד, אנחנו רוצים לאדם להשיג לדבר בדין, ולא ב, לא, לא ברחמים כמו האם, שחת האם, ותבין תיקח לך, ככה מובא בזוהר, השם ישמואל, עכשיו אנחנו נעשה טיפה להבין קצת את הרקע של הדברים, ואם ככה לעשות פאזל טיפה קצת. בוא נחבר את הפאזל, ונראה את הדברים קשורים אחד לאחד, וננסה קצת לעמוד על המצווה הזאת בעומקה. בעצות התורה, רבי משה צוריאל מביא מקור עשירי, מביא את המהר"ל, בתפארת ישראל פרק ו' דן בסוגיה הזאת, אומר המהר"ל, נכנס בעובי השמועה הזו כאשר דן מצד שילוח הקן. כידוע אומר, הרמב״ם מפתיע כאשר הוא מבאר שהמצווה היא חמלה על האם. כך אומר ברורי הנבוכים. והדברים מרפסים איגרה כי זה נגד משנה מפורשת, שאמר שהגיעו רחמך משתקים, למה זה רחמים? ואין בחזל שום מחלוקת בדבר, אז איך הרמב״ם אומר כזה דבר? הרמב״ן אומר, הסביר שלא כמו הרמב״ם, לא שטעם המצווה היא כדי לרחם על העופות, לטובת העופות, אלא שהקדוש ברוך הוא רצה לנטוע בליבותינו מידת הניבוד והחמלה. מי מקבל כאן חמלה? האדם עצמו, לא החיה. למען שלמותנו האנושית. אבל גם זה לא מבואר על פי המהר"ל. מה אומר המהר"ל? הוא מבאר שמצוות מידות כלי עצמם אינן הנה גזרות, מעל מעבר לכל השגותינו. לפי דבריו, גם אי אפשר לנו להגיד שהמצוות ניתנו לנו כדי שנזכה לחיי עולם הבא. אמנם, אומר המהר"ל, יוכל להיות שכדין תוספת ברכה יהיה לנו סוף כל סוף תועליות רוחניות וגשמיות מהמצוות, אבל די לא שם כך ניתנו לנו כאלה כמגזרות. זאת אומרת, אנחנו כאילו דו כגזרה, ואנחנו לא מביאים את הצד הפנימי הנסתר שבה, וככה מתייחסים למצווה, לכל מצווה, כי אם אדם יגיד שאני מקיים את המצווה בגלל איזה טעם מסוים, מה יקרה? אז אני אעשה את הטעם, ואם הטעם לא מסתדר לי, אני אעזור את המצווה. אומר המהר"ל, אל תגיד ככה על המצוות האלה, כי אתה לא מבין כל סודה של מצווה. אז מה תעשה? גם זאת שילוח הכן, היא בעיקר למצווה, גם אני לא מבין אותה, ומה זה, מה, מה, מה הסוד שבה, אני אגיד מה, אבל הגזלים יקרה להם משהו, לא. תעשה אותה, והתעולות הרוחניות וגשמיות יאירו עליך. לפי הרגל שלנו בטיב חינוכנו, ודאי כי גישת המהר"ל קשה לנו לקבל, והיא טענה, היא טעונה הסבר רבתי, מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא גוזר עלינו דברים, מבלי שישים לנו, שיש לנו בהם שום נימוק וטעם, למה, אם זה גזמה, כל המצוות הן גזרות, ואנחנו לא צריכים לחקור על פי התורה? מה כתוב אנחנו אומרים בתורה? אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אחרי זה מה אנחנו אומרים? מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמה, אנחנו צריכים לשאול את כל הדברים, לא להישאר ככה באיזה, התורה אומרת לנו מה, כדמי לשאול את הכל, מי כאלוהינו, מי כאלוהינו, מי כמה, כאלוהינו, מי כמה שאינו, אחרי שאדם לומד וחוקר, אחרי זה נודה לאלוקינו, נודה לאדוננו, אנחנו צריכים, אדם מגיע למכון מאיר, שאל את כל השאלות, אל תשאר ככה מאיזה מה שלמדת בבית ספר, בגן, בזה. שאל את כל השאלות, נסה להעמיק, להיכנס פנימה לדברים. אני רואה לומר בכך, כי ישנה מטרה אחת בלעדית לכל עבודתנו את השם, והיא ההתבטלות וההכנעה המוחלטת, כאשר האדם טוב ומטיב לאחרים, בגלל שהדבר תואם את הכרתו ושכלו, באמת הוא איננו עובד את השם, אלא הוא עובד את עצמו, בצפונה אישי, עובד את עצמו. אנחנו עושים דברים שמה, לא רק הפי הצד והכרה והשכל. ויכול, משלוח הכן, זה תפר מסוים, של מצווה שאתה יכול הרבה הרבה בשכל להסתבך בה, או יש לך טעם, או אין לך טעם. זאת אומרת, תיזהר פה, משתקים אותו, חכה פה, תעצור כאן, תעצור אותה, אין חוכמה בינו, ואין תבונה, ואין צעק נגד השם, תעשו את המצווה, גם אם אתה לא מבין את כל צדדים השכליים. וזה מתאים לפי מה שהרמב"ם פסק, שכאשר חסיד אומנות העולם יקיים אחד מהמצוות מפני הכרתו ומסירות שלו, צריך לו, בא איזה אחד ואומר, שמע, מצווה מאוד יפה של כיבוד אביהם, מצווה מאוד טובה לו לאכול חזיר, כי זה גורם לאיזה משהו לא טוב, בשר וחלב גורם לאיזה בעיה שבעיכול, אז אני מקיים בשר וחלב. בכל זאת, הוא לא יזכה לחלום הבא. כי סוף כל סוף, הוא איננו עובד את השם, אלא את המצפון של עצמו. כי כל המצוות בנויות על עיקרון של ענווה של האדם מפני רצון השם, ולא מפני רצון עצמו. ואז בעצם מנסים לחבר את הדברים לשילוח הקן. ויפלא הדבר שמרי עמדן כתב, שהוא עדין כשהוא יהודי מקיים מצוות, לא בכוונה תחילה, בגלל ציווי השם, אלא בגלל שליבונו טוב עליו, והוא מבין שהדבר נאה ואה, הוא לא יקבל לקח שכר לעתיד לבוא. אז המהר"ל ביאר את האווירה הרצויה לקיום תורה מצוות, ומכך הוא לוקח את הנקודה של מה? של שילוח הקן, גם אם אתה לא מבין, כמו שאנחנו מבינים כאן, כי עד כאן גאו הרחמך, אני לא מבין מה המצווה, למה אתה צריך שייך את האם, אתה מקיים את המצווה. זה המהר"ל נותן לנו עוד פאזל במהלך פה. עכשיו, יש מסכת שנקראת מסכת קנים. שמה, במסכת הזאת, היא עוסקת בכל הנושא של שילוח הקן, איך מתייחסים לאיזה, לאיך למצווה. בחשוקי חמד, הוא מביא כאן בהקדמה, אנחנו כבר נעשה את הפאזל, אנחנו כבר מסיים את המהלך. הוא אומר, החשוקי חמד מסביר איך מתייחסים או לעולם של משלוח הקן. בואו נראה. מביא כאן קדמה מעט קנים, הנשגבה, ואולי אפשר לזכות על ידי רוח של קדושה. זהו מקור 11, בעמוד 4. רבותינו נתנו חשיבות רבה ללימוד מסכת קנים. אמרו חז"ל, קנים פתחי נידה, הם גופי הלכות. כתב הרשב"ץ, במקום מגן אבות, קנין, היא מסכת אחת בסדר קודשים. יש בה שלושה פרקים, ואין לה גמרא. לא בבלית ולא ירושלמית. למה מסכת קנים? אין לו בבלי ולא ירושלמי. היא מסכת העוסקת בקורבן העוף, והקן נקראת קנין, משון כי קרא כאן ציפור לפניך. וקראו אותה קן לפי שהוא שם כולל לתורים ובני עונה, כי כולם קן והיא עמוקה מאוד. שימו לב, שאלת השאלה, מה קורה עם שאר עופות? האם בעורב אני יכול לספיד את שלוח הקן? לא. בסדר, ראיתי איזה עורב עם ציפורים, ראיתי נשר, ראיתי איזה עית, אין לי את שלוח הקן, רק בתורים ובני עונה. או עוף טהור, בסדר? כן, רק עוף טהור, כן, כן. וכן מצאים שהיה ממונה מיוחד בית המקדש על הקינים, כבוא מסכת שקלים, פתחיה על הקינים, פתחיה זה מרדכי, למה נקרא שמה פתחיה, שפותח בדברים מדורשם ויודע שבין לשון, אז כתוב שהוא היה אחראי על הקינים. במקור, בדף 5, הוא היה מה שכתב הגרא, גוטמאכר מגרידיץ', שיש בלימוד מסכת קינים סגולה להצים לפורנות, יותר משך חקי התורה, במדרש אמרו, על הפסוק, אינך יפה ראייתי, אינך יפה אינך יונים. מה זה אינך יונים? 10 עניינים שבהם נדמו ישראל יונים, וכולם נעים לעורר לבב הישראלי, ואחד מהם הוא, מה יונה הזו פושטת את צברה לשחיטה. כן, יונה יש איזה משהו מיוחד מאוד, שהיא כאילו מתבטלת לאדם או לבעלים שלה. כך ישראל שנאמר, כי עליך הורגנו כל היום, תמיד היו אורחים הקדוש ברוך הוא, עושים את הנפש על הקדוש ברוך הוא. ושמחה באה בלב הישראלי, וכל אלה גם, כי כתוב שהיונה היא אחד מהחיות בטבע ששומרות אמונים לבן זוגה. כן, אין כאן, אין שום דבר שיש שמירת אמונים. מה שגמרא אומרת, אולי ניתנה תורה, אם היא תורה מהחיות, גזל מנמלה, הרועית מיונה, ציון בחתול, דרך ארץ מתרנגול, אומרת הגמרא, אם לא ניתנה תורה, אני מסתכלים על החיות ולומדים תורה. כי יש בכל חיה שזה משהו צפון, פנימי עמוק, שאפשר ללמוד מן התורה. מהיונה, מה יש בו? יונה, מה יש בה? שבעצם היא שומרת אמונים לבניה. לבעלה, כן? לבעלה. לא חכה כל הזמן, בנים, כן. ואחד עם יונה, יונה זה פשוט צברה על שחיתה, כך ישראל נאמר, כי איך הורגנו כל היום, ושמחה בלב הישראלי בכל אלה. ועוד כמה יש כוח בלימוד מסכת קינים לציל בעת צרה מפורנויות, וכשחתה לכפר על אבונותיו, באשר מזכיר את החיבה הגדולה של ישראל להשם יתברך. וכן, זה מצינו בדברי הרמב"ן שכתב על דברי הפסוק, ועם מן העוף עלה קורבנו לשם. והקריב מן התורים ובני היונה את קורבנו. קשה. למה בחרה התורה את התורים ובני היונה להקרבה יותר משל כל העופות? למה לוקחים איזה תרנגול או משהו אחר? למה דווקא את היונים? השיב הרמב"ן שרצה שהקדוש ברוך הוא בתורים גדולים. אני מצטער שאני שיעור ארוך כאן בנושא, אבל זה שיעור שהוא נושא שהוא צריך להקיף את הכל, כי זה באמת נושא עמוק, זה שוח הקן. בעבור פרישותן והתדבקן בידו מהם, שכיוון שיעבד בן זוגו, לא ידבק באחר לעולם. זאת אומרת, ביונה, היא שומרת תמיד אמונים למי? לבן זוג שלה. וכן ישראל דבוקים בשם באלוהם, ולא ידבקו באל אחר לעולם. אבל היוונים קנאים מאוד, בקנאתם יתפרדו ויחליפו. על כן לא בחר בהם אלא קטנים הקודם שהזדבקו, הקטנים דווקא. כי היוונם בקטנותה הזאת, תוספת אהבה בקין גידוליה, יותר משאר העופות, דווקא בני יונה. וכן הזכירו רבותינו כי כל העופות ימיגע אדם בקן שלהם, כמו שאמרתם כאן, כך הם שם הפוכים הביצים, יעזבו, ולא קנו בו לעולם. והיוונה לא תעזבנו בשום עניין. בדרך כלל כל עוף, אם תיגע בביצים, העוף מה תעשה? לא תיגע יותר בביצים. אבל לא כן היוונה. וכן ישראל לא החליפו בורם בתורתו לעולם, אלא או יהודי או צלוב, לא בחר בתנגולים לזימת זנותם, כתוב שהתנגול הוא מלא בזימה, הוא יכול לזה, אבל הוא לא נח, לא כמו כל שער הזה, בגלל זה לא תנגולים, רק דווקא יונה. ומדיבור חם הקדוש, ששואל, מדוע צריך הפסוק להשמיע לנו את הסיכוס של בלק? שימו לב, דבר מאוד מעניין, והיה בלק בן ציפור. למה בלק מקרא בן ציפור? רחפן טוב, ככה רואה מה קורה. אבל ציפור, כנראה שכאן בזוהר כתוב שציפור היה לו איזה ציפור, שממנו היה יודע את כל את הדברים הפנימיים שקורים בעולם. ציפור שנקרא ידוע, שהיה ציפור כזאת, והיה ככה הציפור הייתה מגלה לו, אתם רואים איזה סרטים כזה, ציפור כזה שיש בכלוב, אז ככה היה ציפור כזה היה מחשף, והייתה לו איזה ציפור שמגלה לו כל מיני דברים, ואז ככה היא גילתה לו שיש עם ישראל, והוא הולך להחריט אותו מן העולם, ככה אתה הציפור, ככה אומר הזוהר. הוא בא שם על פי דברי הזוהר הקדוש, כי בלק מחשף גדול היה יותר מבלעם, והיה עושה כשפה בציפור אחד, ששמו ידוע. ושמה אמרו, והיה בלק מה ראה? בציפור, פירוש להיותו בן ציפור, ראה בכשפיו של ציפור, ואמר, תיבת בן. אז רואים כשיש גם בציפורים, מה? יש איזה משהו פנימי עמוק. לא סתם בלק לוקח ציפורים. כן? זה גזר שאתם אומרים למה אומר כאן, כי הציפור הלא הוא אב לקצין, ממנה ידע, מה זה בן ציפור? ממנה ידע את כל אשר עשה ישראל האמורי, ולא יצטרך למגידים להודיע דבר קטן וגדול, אנחנו בעצם הוא ידע, יש משהו בציפורים עצמם. וזה קשור לכאן ציפור הגאו החמך, בואו תראו. נמצאים למדים שיש דבר מיוחד בציפור, ידוע, שהדע אפשר לגלות עתידות, כדי שאתה מגלה לבלק מה עשה ישראל המורי, ואם הדברים אמורים לגבי כוח התומעה, על אחת כמה וכמה שעוסקים בהקרבת הציפור. וידוע שכוח הקדושה אומר כאן, שימו לב, פי אלף יותר מכוח התאומה. אמר מהר"ל. אם יש לנו צד בתאומה, בקדושה זה פי אלף יותר. ואולי אפשר לומר שעל ידי הקרבת קינים בבית המקדש, יוכל לזכות רוח של קדושה, אז כמו שאנחנו מכירים שם קרבת קינים, יונים, בית המקדש, אנחנו נביא גם מה זה קשור מדעת שילוח הקן, שדווקא קן של יונה ולא שום דבר אחר. נסיים ברש"ר הירש, בסדר? קיבלתי היום חוברת שלמה, שיעור שלם על השעה, על השילוח הקן, תעשה לכם סיכום אחרי זה בבית, שיעורי בית, בואו תראו. אז רש"ר הירש מסיים, אנחנו עושים את רש"ר הירש, הוא מנסה להסביר את רש"ר הירש, זה סיכום פאזל למקום מה שראינו, ואיתו אחרון, כי הוא באמת עושה את הפאזל היפה, בעברית, בלשון, מה מיוחד במצווה הזאת. בואו תראו ונסיים את המהלך, ואז תקחו את זה כחוברת ממש הביתה. אומר רש"ר הירש, כי יקרא, ראה פירוש בראשית בראשית, עד כה לא היה כל יחס בינך לבין הקן, רק אתה הוא הנקרא על דרכך, פרט למזומן. מה אמרתם? אנחנו עושים מצווה, אתה לא יכול לבוא, ואני עכשיו רוצה ללכת לחפש שילוח הקן, אין לך, אתה צריך שזה יזדמן לך. מדובר כאן בציפור של הפקר, ולא בציפור הקנויה לאדם, זה לא איזה ברווז שיש לך בחוץ, או איזה תרנגול. כן משורש, או אפילו יונה, יונה שיש לך איזה יונה שאתה קנית אותה, לא, אתה צריך שיהיה לך בדרך. כן משורש קנן, קרוב לגנן, מה זאת אומרת? ההוראה העיקרית של כן, היא המשכת המוגן של הציפור, המשקל המוגן של הציפור. ובייחוד, המקום המגן על הפרוחים. מה זה כן? כי קרא ציפור, כן? כן, ציפור, כפניך, מה זה כן? כן זה מה זה? זה ההגנה של הציפור. ובייחוד, המקום המוגן על הפרוחים. מה עושה הציפור כל ימיה? מה היא עושה? לוקחת עלה לעלה, ויוצרת כנים. בסדר? ובייחוד המקום מגיע להפוכים, אולם השאלה של שון כן נופל גם על הפוכים השוכנים בכן. כך כנשר יאיר כינו. זה הכן. כן, זה בעצם הבית המוגן של הציפור. ציפור, רק הופתעו כך כתוב בחולין וכן הלאה. מדובר בציפור המותרת לאכילה, שיש לאדם סיבה טובה לזכות בה. למה דווקא ציפור טהורה? הפוכים או ביצים, אומר הרש"ר הירש, לא רק אם יש שם הפוכים אחדים או ביצים אחדות, אלא אפילו אם אין שם אלא אפוח אחד או ביצה אחת, הרי הוא קרוי כן. כדרך שהפח משתחרר מהפקע, כן האפוח בוקע מן הביצה. סליחה, והם מדובר רק באופי מין נקבה. כמו ששאלנו כאן, אם זה היה זכר, אי אפשר לעשות את זה, רק צריך את הנקבה. ולא באופי מין זכר. ואפילו הלא נמצא בשעת דגירה, או בשעת הטיפול באפוחים, צריך דווקא לחפש את האם. על האפוחים, להגן עליהם בעקור, על הביצים, לצורך דגירם, והביטוי על האפוחים או על הביצים נשנה, לא נאמר בקיצור, עליהם. ולמדנו מכאן להקושי אפוחים לביצים וביצים לאפוחים, מה האפוחים בני קיימה, אף ביצים בני קיימה, יצאו מוזרות, אם יש לנו כזה משהו שהוא בעצם לא יכול להיות בני קיימה, אתה לא עושה את המיטה שלו חכן, כמו פרטים, מה הביצים צריכים לאימן, אף האפוחים צריכים לאימן, יצאו מפריחים, אם כבר תראו שיש לו גזולים שכבר הם כבר מתחילים לעוף, אין להם את המיטה שלו חכן, צריך שכאן אפוחים שעדיין צריכים לאימן, שהם עדיין קטנים. כמו כן, למדנו משון, תיקח לך. מדף שישי שההפוכים אינם בגדר טריפה ולא נפצו פצעי מוות. שימו לו כמה פרטים יש כאן. אם יש כאן עכשיו בעצם ההפוכים הם כבר פצועים. לך ולא כלביך, אם אדם אומר שמה טוב, אני אקח את ההפוכים ואני אתן אותו לכלבים שלי. אפשר או לא? תיקח לך ולא להכיל בהם את החיות. מזה נוהגת רק עם טיפול האם דודנו בית החוץ ואיננו כבר מחוסר תועלת. שלח תשלח. בכך ציפור תאורה שעודנה של הפקר, יושבת על ההפוכים או על הביצים ועוסקת בהם כאם, לפיכך, המוצא אותם, מזדמן לו לזכות בהם ובנים. באותה שעה, הוא מצווה ליטול את האם, וכך להביא לתודעתו, שיש אפשרות לזכות בה. אחר כך, הוא חייב לשלח אותה לחופשי, הרגע של קיום התפקידה כאם מגן על נקבת הציפור, בעצמאותה ובחירותה. עכשיו בוא נסביר כאן, מסביר השאר איש טעם יפה. ואת הבנים תיקח לך. אין זו חובה, אלא רשות. מה הוא עושה כאן? הוא עושה כאן איזה מה? איזה שלום בין מה? בין החוות יאיר לבין החתן סופר. אתה רשאי זאת הבנים, בניגוד מה שנאמר ביחס להם. למען ייטב לה ואריכת הימים. איך אתה זוכה לאריכות ימים מכך? אומר השאר איש ככה. עשה כן מתוך הכרה שהצלחת כל הווה, ותשועת כל עתיד תלויה ברוח המצווה הזאת, ובאחת כבוד ההם שאתה מבטא בה. ראוי להשוות את ההבטחה הדומה שנאמרה במצוות הכיבוד הממשי של ההורים. הגבלה זו יש בה כדי לאשר את פירושנו. ואז הוא מסביר איך זה קשור לאחות ימים. זה גם נסיים. בזכת חולין אמרו, נוטל את האם הבלבנים משלח ואינו לוקה. זהו איפה היחס שבין איסור לא תיקח האם על הבנים. לבין מצוות שילוח הכה, שלחת לשלח את האם, אף הפי שעבר על האיסור, הרי הוא נפטר מעונשו אם קיים אחר כך את המצווה. מה זאת אומרת? בואו נבין, הוא לקח את הביצים לפני ששלח את האם. עבר לה איסור או לא? הוא עבר לה איסור. איסור מסוג זה קרוי, לאו הניתק לעשה. והכלל הוא, כל מצוות לא תעשה שיש בהם קום, עשה, אין לו קים עליה. זאת אומרת, אדם בא, לקח את הגוזלים לפני ששלח את האם. לא עשת את המצווה. צריך שלח, תשלח את האם, ואז את הבנים תיקח לך. אז יש לנו גם, הוא מביא כאן דוגמאות, לא תגזול, שאת הגזלה שגזל. לא תילושך או שכל ימיו, כל הדברים האלה שבעצם יש מצוות שרצת גושתו, שיטה גזלה, אתה כבר גזלת, יש המצווה שבאה לידי ביטוי, שיטה גזלה. אז הוא מסביר, אני קופץ טיפה ברשותכם, כגון אם נטל את האם על הבנים, ואחר כך גם הרג את האם. אני חושב שהוא עצמו גם ביטל את האפשרות לקיים את המצווה, אחר מכן. ואז הוא מסביר ככה, כי אין את זה לפי שהשיטה האחרת, העבירה לאיסור נגמר מחייבת, עונש משעת מעשה העבירה. הוא מתחייב בעונש מיד אליהם, כן קיים את המצווה כדי למלא את מהעונש. מה אתה עושה? שלח את האם? בסוף הוא מסביר כאן את הפרטים, ואז אני נכנס לסוף לסגירת התיאור בסוף. יש לנו 8 שורות מלמטה. כן, אז הוא אומר, או 2, 4, 6 שורות, פשוט את הזמן, שונה הדבר לדעת, אתה אומר קיימו ולא קיימו, לדעת שעבר אדם על איסור לא תיקח, כבר נתחיל בעונש, ואפילו יקיים אחר כך את המצווה, רק יחפר על העונש. החפר של מעשה העבירה כמעשה המחייב עונש לא נשתנה על ידי כך. לפיכך, התראה, אני אומר לפני מעשה העבירה, היא התראה ודאי. רשמנו כאן רק קווים כלליים של המושגים הלכתיים האלה, שתראה שבתוספות, הרי והרמב"ם נוקטים שיטה אחרת, תלויה בחקת גרסה אחרת, לא ניכנס לכל הסוגיה, אני רק רוצה להביא את מה שהרש"ר יש מביא כאן, מי שרוצה לקרוא את זה בפנים. אז יש הדברים, נסדר את הדברים אחד לאחד. כי אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה כשלעצמה מהרשריש, אבל מה אנחנו ראינו, ונסה מתוך זה לפתוח את השאר, את הדלת הפנימית לסוגיה. שילוח הקן היא מצווה שאין, שיש בה טעם. בסדר? היא לא כפרה אדומה. דבר ראשון, היא זוכה לאיכות ימים. מה זה קשור לאיכות ימים? ראינו כמה טעמים. אחד מהם זה קיבל יקר אומר שמה? שהילדים מסתכלים עליך, שאתה שומר לילדים, גם לך מסתכלים עליך ובעצם מבינים שאפשר גם כן לקיים מתוך זה כיבוד אביהם. ראינו את ההסבר של החסידות שמסבירים שמה? שאדם שלח את האם, שאדם בעצם אם זה רחמים, ואדם רוצה להשיג את הקשר הוא בדין, אז כן מקיים, הזוהר מביא כאן שיש כאן איזה צד עמוק, כשאתה גורם למה? לרחמים בעולם, מטב לחבר לך את הימים, כשאתה גורם לרחמים בעולם, הם עובד על הבנים, ובגלל זה נפסק להלכה שכל הפוסקים כמו חוות יאיר, שמסבירים שאנחנו חשים לזוהר הקדוש, שגם אם אתה לא רוצה את הבנים, קח את המצווה, כי אתה מורה משהו בשמיים, שגורם למה? לרחמים גדולים, ומזה אפשר לזכות לאליהו הנביא, למלך המשיח, שאלנו את עצמנו, הרי האדם הרי יכול להיות שמשהו יקיים מצד שלוח הקן, ולא בא מלך המשיח. מה התשובה? הוא זוכה גילוי אליהו, אבל לא ברמה של מלך המשיח. כך ראינו מהשם משמואל. מה ראינו מכמה הדברים? סוף החתן סופר אומר, למה זה חוט ימים? שאם אדם מקיים בחייו את השלחת, השלחת עם את הנשמה, והוא את הבנים תיקח לך את הגוף, אם עשית את זה בחיים עצמם, אתה מה אתה עושה? אתה כבר החלת את זה בחיים, אתה זוכר חוט ימים. מה זה בעצם המצווה הזאת? המצווה הזאת היא עומד בדיוק בנקודה של מה? עד כאן ציפור הגיעו רחמך. מה כתוב? האומר, כאן ציפור הגיעו רחמך, מה עושים? משתקין אותו. מה זה משתקין אותו? זאת אומרת, יש מקום שיש שתיקה, ויש מקום שיש ידיעה. מצוות שילוח הקן היא בדיוק במקום הזה, של בין מה? בין מקום לחקור, לבין מקום של שתיקה. בפרה אדומה אתה שותק בהתחלה. אבל עד כאן ציפור הגיעו רחמך, עד המקודה הזאת, זה בדיוק התפר הזה. זה בעצם המצווה שיש בטעם, בפשט, בפשט אתה אומר, שמה, לא נוגע במצווה הזאת. מה יקרה? לא יודע, הפוכים. בצד הנסתר יש עולם נפלא ומלא. מה אתה עושה? זה בין הקשר בין העולם הנגלה ועולם הנסתר, אבל זו המצווה שעומד בדיוק במקום הזה, עד כאן ציפור הגיעו רחמך. אז מי שפוסק כמו צד הלכתי, אל תיגע בציפורים. כמו מי? כמו החתן סופר, כמו החזון איש. מי שמסתכל על הצד הרוחני, הנסתר, אז בדיוק במקום הזה מה יעשה? כן, תיגע בציפורים. זה בעצם, עד כאן ציפור הגיעו רחמך, מה שתקין אותו, זה המצווה שעומד בדיוק על הגבול הזה, בין עולם הנסתר לעולם הנגלה. שנזכה, שמתוך כך נזכה לביאור גדול, שמתוך כך יבוא מלך משיח, ונחבר בין הנגלה והנסתר, ונראה עין בעין בשוב השם, ציון. חזקו וימצאו.